Okay, הדף שלנו היום זה למד ח', אבל אנחנו נתחיל מלמד ז', נתחיל מהברייתא בלמד ז', עמוד ב', אני רוצה לקרוא את תחילת, לא זה, כן, אוקיי. איתמר, זה איפה שהשורות מתרחבות, בדיוק שם. שניים שלקחו חבית ובהמה בשותפות, בעצם באמצע הדת. אוקיי? שני אנשים לוקחים חבית ובהמה, זה או בהמה, אוקיי? לוקחים או חבית או בהמה בשותפות. רב אמר חבית מותרת ובהמה אסורה. ושמואל אמר חבית נמי אסורה. אוקיי? רב אמר, עכשיו אנחנו מדברים על איסור תחומים, עד איפה אפשר להעביר חפץ, אם זה שייך לשני אנשים, ולשני אנשים יש תחום אחר, תחום שבת אחר. אז רב אומר ש... רק שנייה... כן, אז רב אומר שחבית מותרת להעביר לאן שרוצים, כאילו כל אחד לאיפה ששייך לעירוב שלהם, אבל הבהמה אסורה רק במקום ששייך לשניהם. ושמואל אומר, לא, החבית זה בדיוק כמו הבהמה, שזה שייך לתחום של שניהם. אז הגמרא שואל, מה כסבר רב? מה הרב חושב? אם הוא חושב, אי כסבר יש ברירה, אז אפילו בהמה תשאר, ואי כסבר אין ברירה, אפילו חבית נמי אסורה. כל השאלה זה, מה ההבדל בין חבית לבהמה? למה חבית תהיה מותרת ובהמה אסורה? האם זה שייך לעניין שיש ברירה? איך יש ברירה תקפה כאן? כי אם אנחנו מדברים על חבית משותפת, וזאת אומרת שחצי שייך לבן אדם אחד וחצי שייך לבן אדם השני, אבל לא חילקנו את זה עדיין. אז ברגע שמחלקים בשבת, זה מעיד על כך שמתחילת שבת או יום טוב, זה היה חלק שלי וזה היה חלק שלהם. אז אם נגיד יש ברירה, זאת אומרת, למדנו את זה כבר ונחזור על זה, יש ברירה זאת אומרת, ברגע שאני עושה את הפעולה בשבת או ביום טוב,
זה, כאילו
זה כבר מוכיח שזה מפריע בתחילת יום טוב, זה היה ככה. מה זה יהיה מותר? להוליך לפי התחום שלי. אז לכן, אם הוא סובר שיש ברירה, אז גם הבהמה אמורה להיות מותרת. ואם הוא אומר שאין ברירה, אז גם החבית נמי אמורה להיות אסורה. אז אומרים, לעולם כסבר יש ברירה, ושני בהמה זה קיים כתחום מהדד. כזה משפט קצת לא מובנת, מה הכוונה בעצם כאן, המפרשים מתווכחים. אבל בעצם הם אומרים שאם בעצם נגיד, כאילו נגיד שיש משהו מיוחד לגבי בהמה, שהוא יונק מה... כן, מה, איך הם הסבירו? השנייה ש... כן, היה קשה להבין את זה בכלל, אז... לא זוכר מה התשובה, רק שנייה.
Each share contains nutrients drawn from the other share.
נכון, שאי אפשר להפריד בין חלקים של הבהמה. זה לא כמו חבית, בסדר, זה שייך לי, זה שייך. אלא הבהמה תמיד, החלקים בונים זה על זה, ולכן אי אפשר למפרע שזה יעבוד. אוקיי. אמר לרב כהנא, אוקיי, אז לעולם, אז הוא אומר בעצם שלרב יש ברירה. אמר לרב כהנא ורב אסי לרב, לאיסור מוקסה לא חששו, לאיסור תחום חששו, כאילו איך זה שהוא חושש, הוא לא חושש למוקצה, אבל כן חושש לתחומים, שתחומים בכלל רבנה, שתיק רב. אוקיי, טוב, לא נתעמק בעניין הזה, אבל בעצם העיקר זה לענייננו עכשיו. מה יהווה עלה? אז מה בעצם... איך פוסקים? כרב, כשמואל, אם יש ברירה, אין ברירה. רבי יושעיה אמר, יש ברירה. רבי יוחנן אמר, אין ברירה. אוקיי, אז יש מחלוקת גם בין רבי יושעיה ורבי יוחנן, אם יש ברירה, אין ברירה. עכשיו אנחנו, יש לנו בעיה עם זה. בסבר רבי יושעיה, יש ברירה. האם הוא באמת יכול להגיד ככה? בהתנא, המת בבית ולא פתחים הרבה, כולם טמאים. נפתח אחד מהם, הוא טמא בכולם טהורים. חשב להוציאו באחד מהם, או בחלון שיש בו ארבעה על ארבעה, מצלת על הפתחים כולם. אוקיי, עכשיו מי שמת, למדנו על זה כבר כמה פעמים, נחזור על זה בקצרה. מי שמת, יש הרבה פתחים, אז כל הפתחים טמאים, כי הטומאה יוצאת דרך הפתחים. אבל אם אני פותח אחד מהם, אז זה מעיד על כך שלא רציתי, לא רוצה להשתמש בשאר. זאת אומרת, רק בפתח הזה יוצא הטומאה. אם הוא חשב להוציאו באחד מהם, או בחלון שיש בו ארבעה על ארבעה, זה מספיק לחשב פתח, כי המת יכול לעבור דרכו, מצלת על הפתחים כולם, זה כבר אומר שהתשומה, ברגע שאני חושבת, אני אוציא דרך זה, דרך הפתח הזה, זה מספיק להציל לכל שאר הפתחים שהתשומה לא יוצאת. בית שמאי אומרים, והוא שחשב עליו עד שלא ימות המת. ובית הלל אומרים, אף מי שימות המת. ואז יש מחלוקת, האם זה, הוא צריך לעשות את החשיבה לפני שמת המת, שאם במקרה הוא ימות, אני אוציא אותו מכאן, לפי בית שמאי. לפי בית הלל, אפילו מי שימות המת, אני יכול להגיד שאני רוצה, שהתשומה יוצא, כאילו, אני רוצה להוציא אותו מכאן, ואז פתאום אני מצילה כל השאר שלא יוצא. עכשיו יש מחלוק, יש עניין הזה בעית מעלה. אמר רב הושעיה, כשבית הלל אומרים, אף מי שימות המת, רבי הושעיה לטהר את הפתחים מכאן ולהבא. רבי הושעיה אומר, אבל זה לא אומר לפי בית הלל הוא חושב, אני אוציא את זה רק מהפתח הזה ולא משאר הפתחים. האם זה אומר שבדיוק, יש מת כאן, אוקיי? הוא מת בשעה 12. בשעה אחת אני החלטתי שאני מוציאה את המת דרך הפתח. עכשיו, לפי בית שמאי זה לא מספיק להציל כל שאר הפתחים. נכון? כי לפי בית שמאי, אני הייתי צריכה לחשוב על זה מ-11. נכון? מלפני שהוא מת. אבל עכשיו, ב-12 הוא מת, בין 12 לאחד אני יוצאת, כאילו, השאלה מה קרה לתומה? האם התומה כבר יוצא ב-12, ורק באחד מכאן ולהבא התומה יוצאת רק דרך הפתח הזה ולא דרך שאר הפתחים? או אם אנחנו אומרים שלפי בית הלל אפילו למפרע. אז רבי יושעיה אמר, זה לטהר את הפתחים מכאן ולהבא. ולכן אומרים, מכאן ולהבא אין ולמפרע לא. ולכן מה רואים מזה? שרבי יושעיה אומר, אין ברירה. כי ברירה יגיד שברגע שאני בוחרת עכשיו, זה מעיד על מה שהתכוונתי למפרע. אז לכן, איך אפשר להגיד שרבי יושעיה אומר, יש ברירה, כשהוא אומר כאן שאין ברירה? אז תשובה פשוטה, איפוך. פשוט נהפוך את השיטות. רבי יושעיה הוא זה שאמר, אין ברירה. ורבי יוחנן אמר, יש ברירה. אוקיי, יפה. אבל גם רבי יוחנן יש קושי. ומי אילה לרבי יוחנן ברירה? האם באמת רבי יוחנן סובר שיש ברירה? והוא אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, האחים שחלקו לקוחותן, ומחזירים זה לזה ביובה. כשאחים באים לחלק ירושה, לא ברור בדיוק איזה חלק רצה האבא שכל אחד יקבל, ולכן הם נחשבים כלקוחות, כאילו אחד מחר לשני את חלקו. ולכן כשמגיע יובל, פרשת השבוע, אז הכל, כן זה, נכון בהר, אז הכל חוזר זה לזה ביובל. אז בכי תמה, כי לילה לרבי יוחנן ברירה בדאורייתא, אבל בדרבנן איתלה, אז אולי נגיד, כאילו, אז מה יוצא מזה? בגלל שהם חייבים להיות לקוחות, אי אפשר להגיד, ברגע שחלקו, אז יש ברירה מה שהיה אמור להיות מההתחלה. אז לכן לרבי יוחנן זה קשה, אז אומרים, אולי תרצו להגיד, כי לילה לרבי יוחנן ברירה זה בדאורייתא, בדיני ירושה, הוא לא מסכים לעניין הזה מדאורייתא. שברירה, אבל בדרבנן איתלה. זה מאוד מעניין להתחיל להגיד, כי מה אנחנו אומרים? כשיש דין דאורייתא, אנחנו לא מוכנים להפעיל את הדין שברירה. כי בעצם נגיד, מי יודע זה דאורייתא, אנחנו רוצים לחשוש. כשמדבר בדרבנן, בסדר, נגיד, אוקיי, זה כבר מוחלט נראות. כאילו, מה שנעשה עכשיו יעיד על מה שהיה מלפני. אז אם כן, מה דרבנן, מה דאורייתא? ירושה זה דאורייתא, ובירושה הוא אמר אין ברירה, אבל אצלנו, בעניין של התחומים, איסור תחומים זה דרבנן, אז נגיד שזה מותר. אבל אם רוצים להגיד כך, יש עוד בעיה. זה לא בדיוק, בוא נגיד, זה לא שיש עוד בעיה, אבל זה לא בדיוק תואם את המציאות. למה? ובדרבנן מי איתלה, האם באמת יש ברירה מדרבנן? והתנה איו, אם זוכרים את איו, רבי יהודה אומר, אין אדם מתנה על שני דברים כאחד, אלא אם בא חכם למזרח, ערבו למזרח. למערב, ערבו למערב. ואילו לכאן או לכאן, לא. כן, מה זאת אומרת? אם הוא אומר, הוא לא, זה בן אדם שיושב בשבת, הוא עושה עירוב למזרח ועירוב למערב. הוא אומר, אם החכם יבוא מהצד הזה, אז העירוב שלי יהיה מהצד הזה. אם החכם יבוא לצד הזה, אז העירוב שלי יהיה מצד הזה. זה עובד, אבל אילו לכאן או לכאן, לא. אז הבין הבא, מה ישנה לכאן או לכאן זה לא? דאין ברירה, מזרח ומערב, נמי אין ברירה. אז אם הוא אומר לכאן ולכאן, מה זה אומר לכאן ולכאן? אני שם עירובי, אני רוצה שהעירובי יהיה תקף גם לכאן ולכאן, ואז הם אומרים, גם שם זה לא אמור לעבוד, אם רק שנייה. כן, אז רש"י אומר, והבינה מה, דכסל כדעת, אחזים לי דחכם לא בא עד לאחר בין השמשות. נכון? ואז, כן, לכאן ולכאן, אם הוא אומר שיהיה עירובי, לכאן ולכאן, הכוונה, אנחנו ממש בסוף למד זיין עמוד ב' ועוברים ללמד חטא עמוד א' עכשיו. נכון. לכאן ולכאן זה אם יש שני חכמים, כן, זה היה דבן שני המקרים, נכון? שאם הראשון היה אם הוא בא למזרח, אז הרביא למזרח, ואם הוא בא למערב, הרביא למערב. במקרה השני הוא אומר, אם באים שני חכמים משני הצדדים, ואז הוא שם עירוב על כל אחד, ואז הוא יחליט אחר כך לאיזה חכם הוא רוצה להגיע, אז זה לא עובד. אז הם אומרים, למה זה לא עובד? למה אי אפשר להגיד דין ברירה? ברגע שהוא מחליט בשבת לאיזה חכם הוא רוצה להקשיב לדרשה שלו, זה כבר, נגיד שמתחילת שבת זה היה ככה וזה העירוב שלו, אז למה זה לא עובד? אם נגיד שזה לא עובד דין ברירה, אז מזרח ומערב, נמי נגיד שאין ברירה? כשהוא אומר, אם החכם יבוא למזרח, אז עירובי במזרח. אם החכם יבוא למערב, אז עירובי במערב. זה גם עניין של ברירה, כי אז אחר כך, כשבעצם החכם יבוא, אז באמצע שבת החכם יבוא, ואז הוא ידע לאיזה כיוון לעשות עירוב. זה אותו דבר, זה גם ברירה. ואמר רבי יוחנן, הוא כבר בא חכם. מה אומר רבי יוחנן בעצם? לא מדובר כאן בכלל בעניין ברירה. מה העניין? שכבר הגיע חכם לפני שבת, אז האינפורמציה הייתה שם לפני שבת, פשוט הוא לא ידע את זה. אז לכן, בתחילת שבת, כבר תקף עירובו באיזה צד שהחכם בא. ולכן זה לא עניין של ברירה. ולכן ברור שמה, אמה לילה לרבי יוחנן ברירה. אין לרבי יוחנן ברירה, וזה הטעם שהוא מחלק בין שני המקרים. כי אם זה לכאן ולכאן, אז באמת ההחלטה שלו, היא החלטה בשבת. אם זה, אם הוא יבוא משם או יבוא משם, זה פשוט, הוא פשוט אין לו אינפורמציה, אבל זה לא תלוי בהחלטה שלו. אז יוצא שלפי זה, אין לרבי יוחנן ברירה, כי אם היה לו ברירה, אז אפילו לכאן ולכאן היה עובד, כי אז הוא מחליט בשבת, וזה ברור מלפני שבת, כאילו זה הולך למפרע לפי ברירה, ומלפני שבת כבר תקף עירובו. ולכן הם אומרים, אוקיי, אז התחלנו שלרבי יושע יש ברירה ולרבי יוחנן אין ברירה. אז אמרנו, זה לא עובד כי אנחנו רואים את רבי יושע שהוא אומר שאין ברירה. אז אמרנו, בסדר, נהפוך את השיטות. רבי יוחנן הוא זה שאומר אין ברירה, יש ברירה. רבי יושע הוא זה שאומר אין ברירה. אבל אז אומרים, לא, גם רבי יוחנן. ניסו להתחיל בין דאורייתא ודרבנן, אמרו לו גם אצל דרבנן של תחומין, שזה דרבנן שלנו, כן, אותו עניין של מקרה שלנו, שזה גם דרבנן, בענייני תחומין רואים שאין לו ברירה. אז לכן זה בעייתי. אז אומרים, אלא לעולם לא תפוך. אז אנחנו חוזרים אחורה להתחלה. אוקיי? אז אי אפשר להפוך את השיטות, בואו נחזור להתחלה, שלרבי הושעיה יש ברירה, ולרבי יוחנן אין ברירה. אז עכשיו, איך אנחנו נסביר את רבי ישעיה שיש ברירה אם הוא סובר במקרה של התומעה בתארה שאין ברירה? וכי לילה לרבי ישעיה ברירה בדאורייתא, אבל בדרבנן אילה. עכשיו אנחנו עושים בדיוק את ההבחנה שניסינו קודם אצל רבי יוחנן, שבעצם רבי ישעיה אומר שבדין דאורייתא אנחנו לא ניתן לדין ברירה להיות תקף. וזה התומעה בתארה של המת. אבל בדרבנן, איסור תחומין, העניין שלנו, שוב מה המקרה שלנו, שניים שלקחו חבית ובהמה בשותפות. נכון? והם רוצים להגיד שברגע שנחלק את זה בשבת, החלק שלי יהיה לפי התחום שלי, והחלק שלך יהיה התחום שלך, כי בעצם אנחנו רואים ברירה שמלפני שבת זה כבר היה, זה כבר הוחלט. כאילו ברגע שאנחנו מחליטים עכשיו, זה כאילו היה הוחלט מלפני, ולכן כל אחד יש לתחום שלו. אוקיי? Okay? ואז הם אומרים, דרש מרזוטרא הלכה כרבי הושעיה, okay, שבעצם בדין הזה יש ברירה. Okay, ואפשר לא לפי רב שחבית מותרת בהמה אסורה, אלא כפי שמואל שהחבית נמי אסורה. Okay? שבעצם אין דין, סליחה, לא, ההפך. לפי רב, שיש ברירה במקרה הזה, ולכן החבית מותרת בהמה אסורה, למה בהמה אסורה? כי אי אפשר לברר בהמה, כי כל החלקים יונקים זה מזה, ולכן אי אפשר להגיד שמתחילת שבת זה היה מופרד. אי אפשר להפריד, זה כמו לחתוך בן אדם, כן? אוקיי. עכשיו, אמר שמואל, שור של פתם, עכשיו אנחנו ניכנס לכל מיני עניינים, שאנשים, יש משהו בשותפות, או מישהו מוכר משהו ביום טוב, איך זה נחשב כשהוא מוכר את זה, מאיפה אנחנו דורשים את התחום שלו, אוקיי? התחום כמו המוכר, כמו הקונה, כפי אנשי העיר, נראה. עכשיו זה מעניין כי זה תקף לפי הנוהג. כי אנחנו מסתכלים מה היה נהוג, ולכן הולכים על פי זה. אז בואו נראה. שור של פתם, אוקיי, מה זה פתם? היו משמינים את הבהמות כדי שהם יראו יותר יפה ושמנים ואנשים יקנו אותם. אז השור של הפתם, הרי הוא כרגלי כל אדם. זאת אומרת, אם אני באה מעיר אחר, כעיר אחרת, ואני קונה את השור הזה ביום טוב, נכון, למדנו, שקונים ביום טוב, קניתי את השור הזה, לקחתי את זה הביתה, יש לי את התחום של העיר שלי. למה? כי הנחה הבסיסית שהשור של פתם מוכר לכולם. אנשים באים, נראה את ההשוואה למקרה הבא, אני חושבת שזה המאירי שם אומר שבעצם אנשים, בגלל שזה שור של פתם, אז אנשים באים מרחוק לקנות. לעומת מה שנראה בעוד דקה, הרואה. הרואה מוכר את הפסים שלו רק לקרובים, כי אנשים זה לא משהו specialty item, שאנשים באים מרחוק. הם יכולים לקנות מהרואים בעיר שלהם, אז לא רגילים אנשים עיר אחד לבוא לעיר אחר. אבל לגבי השור של הפתם, כן מגיעים מרחוק, ולכן בתחילת יום טוב, הבעל, כאילו הפתם, לא עשה שפיטה, לא אמר, אוקיי, עכשיו, עכשיו אנחנו, כן, עכשיו הוא אחריות שלי, ולכן לפי התחום שלי, כי הציפייה הייתה שהוא ימכור את זה לכל אחד, ולכן זה לפי התחום של כל אחד ואחד. שור שרואה הרי הוא כרגלי אותה העיר, אבל הרואים רק באופן כללי מוכרים לאנשים בתוך העיר, ולכן אם בא מישהו מעיר אחרת, התחום של השור, של השור הזה הוא התחום רק של אותו העיר שהוא קנה משם. כי שוב, בתחילת יום טוב הכוונות היו שהוא ימכור את זה רק לאנשי העיר. עכשיו יש מחלוקת כאן, איך שמואל רואה את הדינים האלה? האם זה מידין ברירה? ואז נגיד שהוא מחלק בין המקרה הזה למקרה הקודם. כי מה הוא אמר במקרה הקודם? חבית נמי אסורה, שאין ברירה לגבי חבית של שותפות ויין של שותפות. אבל שם אין ברירה כי זה של שותפים. אבל כאן נגיד שיש ברירה, כי בוודאי עומד השור למחירה, או הכבל, כן? השברים האלו עומדים למחירה. אז זה שונה אם יש לשנינו חבית או בהמה. לא בטוח שביום טוב נעשה הסכם שותפות בינינו ונחלק אותה. אבל כשמדובר על מישהו שמוכר את דבריו, הוא מוציא את הכל למחירה. אז כבר נגיד שיש ברירה במקרה הזה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה להבין לא. זה משהו אחר. לשמואל אין ברירה. אבל במקרה הזה זה לא עניין של ברירה, למה? זה כמו שור של הפקר. כי הוא כבר הפקיר את זה, הוא כבר לעניין, לפחות לעניין תחומים, זה מופקר. עכשיו, מה הדין של, אם את מוצאת משהו בשבת, שהיה מופקר בשבת, אוקיי? לפי איזה תחום זה הולך? כרגלי מי שמוצא את זה. כי בעצם זה לא היה לזה בעלות בתחילת שבת. אז נגיד ששמואל אומר, גם במקרה הזה, אין בעלות על השור הזה, בכלל. זה מעניין, כי הוא בטוח שיש בעלות, כי הוא מוכר את זה, נכון? אם אין לו בעלות, אז זה כל כך מעניין שהם אומרים, למרות שיש לו בעלות טכנית, ממונית, כספית, על הבהמה הזאת, אבל לגבי שימוש בבהמה, זה כאילו הוא מפקיר את זה. אוקיי? ולכן לגבי תחומים, נבחין בין באמת בעלותו על החפץ ובעלותו לגבי תחומים. ונגיד שהוא כבר חשב שזה לא יהיה ברשותי בהמשך החג או בהמשך שבת, ולכן זה כאילו הפקר. Okay, נגיע גם להפקר בהמשך. השואל כלי מחברו מערב יום טוב. Okay, מה למדנו במשנה? שאם הוא שואל מערב יום טוב, אז התחום הולך כפי מי ששואל. אם הוא משאיר את זה, או מישהו שואל כלי מחברו ביום טוב, אז זה הולך לפי המשאיר. נכון, מי שהיה בידו, בתחילת פסק יום טוב. עכשיו, גמרא תשאל על זה, על שני הכיוונים, שהרי זה פשיטה. ברור, אם אני שואל משהו לפני יום טוב, אז בתחילת יום טוב זה שלי. ואם אני משאיר, אם אני שואל משהו בערב, סליחה, אני מקווה שאמרתי את זה נכון. אם אני שואל את זה מערב יום טוב, אז בתחילת יום טוב זה כבר היה שלי. אז זה הולך לפי התחום שלי. ואם אני שואלת את זה באמצע יום טוב, אז ברור שבתחילת יום טוב זה היה כפי הבעלים. אז הכל זה פשוט, אז למה המשנה מזכירה? פשיטה. אז הרי זה פשוט. אז הגמרא אומרת, לא צריכה שלא מסרו לו אלא ביום טוב. מדובר שאני אמרתי, אני רוצה להשתמש ברחיים שלך ביום טוב. הרחיים הם דווקא בעייתיים. ואיזשהו כלי שאני יכולה ביום טוב, בסדר? בסכין שחיטה, אוקיי? אז אני אומרת, אני רוצה להשתמש בזה ביום טוב, אבל לא לקחתי את זה ביום טוב. אנחנו דיברנו על זה, ועשינו עסק, כאילו אמרתי, אני באה לשאול את זה, אבל הוא לא מסר לו אלא ביום טוב. אז מה הוא דתם עלה ברשותי וקמי? יכול להיות, בגלל שלא לקחתי את זה ביד, לפני יום טוב הזה, עדיין היה ברשות שלך, ולכן ברשות שלך, כמה שמלת לו, אבל זה בא ללמדנו שאם אני השאלתי את זה בערב יום טוב, ודיברנו רק באופן דיבורי, זה כבר שייך לי למרות שאין לי את זה ביד, וזה הולך לפי התחום שלי. מסייע לי לרבי יוחנן, הם אומרים, זה יכול להביא סיוע לדבר רבי יוחנן, שאומר באמת בדיוק את זה. זה אמר רבי יוחנן, בוא נגיד את זה במילים אחרות. הבנה הזאת במשנה, שכשהמשנה אמרה, השואל כלי מחברו מערב יום טוב, מדובר במקרה שלא מסרו לו אלא ביום טוב, זה מחזק את דברי רבי יוחנן שאמר בדיוק כך. גם רבי יוחנן, השואל כלי מחברו מערב יום טוב, אף על פי שלא ניתנה לו אלא ביום טוב, הרי הוא כרגע להשאל. הוא אומר בדיוק זה. אוקיי. עכשיו, ביום טוב, אם הוא שואל את זה ביום טוב, אז כרגע המשאיל. מי שישאיל לו את זה. הבעלים הראשונים. אז שוב אומרים פשיטה, לא צריך דרגל לשאל מיני. מדובר במקרה שתמיד אני שואלת דברים כאלה ממך, אוקיי? מדובר במקרה שאם באופן יומיומי, או שבועי, או כל יום טוב, או משהו כזה, אני תמיד באה, יש כאלה, נכון, שתמיד באים לשאול דברים אחרים, אוקיי? זה, כן, אף פעם אין לו את מה שהם צריכים בבית, אז הם פשוט, אז אם הוא רגיל לשאול מיני את הדבר הזה, מהו דתמה ברשותי כמוקים להם? יכול להיות, בוא נגיד שאת רגילה שהשכנה שלך באה כל הזמן אלייך לשאול דברים. אז עכשיו את כבר, אולי היינו חושבים שכבר מלפני יום טוב, למרות שהיא לא ביקשה, את כבר ציפי לכך שהיא תבקש. ואם כן, נגיד שהחפץ כבר הולך לפי התחום שלה ולא לפי התחום שלה. כמה שמלן, אבל כאן זה בא ללמדנו, שמאמר אמר דילמה משכח אינה שחרינה ואז הרשאל מיני, אולי היא תמצא מישהי אחרת לשאול ממנה והיא תשאל ממנה, כן? לפעמים גם אנשים משאילים יותר מדי והגיעו, אוקיי, אז היא צריכה להתחיל מישהי אחרת. אז אוקיי, ולכן הם אומרים, אולי, כאילו, בגלל האפשרות שאולי תחשבו ככה, לכן הגמרא הייתה צריכה להגיד ש... פשיטה שאם הוא, אם זה ביום טוב, אז ברור שזה הולך לפי שלי, ואל תחשבו שאם הוא רגיל לשאול ממך שכבר חשבת על זה, לא, אי אפשר. וכן אישה ששאלה מחברתה, כאן אנחנו מגיעים למקרה שאישה שואלת מחברתה, תבלין ומים ומלח לעיסתה, אוקיי? אז אני עושה עיסה. עכשיו, מה החלק העיקרי של העיסה? הקמח, כן? הקמח הוא החלק העיקרי. עכשיו, מה אם מישהי נוצא, אני משאילה תבלין, מים ומלח, ממישהי אחרת? עכשיו יוצא שהעיסה חלק שלי, חלק של מישהי אחרת, כן? כי אני בעצם שאלתי את זה ביום טוב. אז עכשיו, לפי המשנה, הרי אלו כרגלי שתיהן. העיסה הזאת היא תערובת של דברים שלי ודברים שלה, ולכן התחום זה לא בדיוק שותפות כי אני שאלתי. אבל אני שאלתי ביום טוב. זאת אומרת שמתחילת יום טוב המים התבלין והמלח היו של האישה. אז זאת אומרת עכשיו הלחם הזה שאני אפיתי שייך לתחום של שנינו. רק איפה, תחום שלא למדנו את זה זה מאתמול, אבל רק איפה שהתחומים שלנו overlap. כן? אז אנחנו חופפים. אז אנחנו יכולים בחלק הזה ולא בחלקים אחרים. כי סליק רבי אבא, עכשיו רבי אבא היה חכם גדול בבבל, הוא חי כמה דורות, כאילו, יש אומרים שהוא אפילו למד מרבי שמואל, והוא גם היה חי בתקופת רבא, שזה דור רביעי כבר. אז הוא ראה הרבה בחיים שלו, ובאיזשהו שלב, כנראה לקראת סוף, לא יודע בדיוק באיזה שלב בחיים שלו, אבל ברור אחרי שהוא היה גדול בבבל, הוא עלה לארץ ישראל. Okay? כשהוא התחיל בדרך שלו לעלות לארץ ישראל, הוא אמר, יהי רבא דאמא מילתא דתתקבל. הוא אומר, יהי רבא, כן, שיהיה טוב לי, הוא אומר תפילה, שבעצם מה שאני אגיד, הם יקבלו את שמועותיי, כאילו את הלימודים שלי, ולא יזלזלו בי. Okay? אני חושבת שגם זה מובן בהקשר ההיסטורי, שראינו את זה גם בכמה סוגיות, שאומרים בבלי תקשי, ובעצם ההתייחסות של החכמי ארץ ישראל, החכמי בבל, לא היה בדיוק חיובי, ונראה את זה מתוך הסיפור הזה גם. אוקיי? זה foreshadowing. אוקיי? זה שהוא אומר את התפילה, ומזכירים שהוא אומר את התפילה, זה כבר מעיד על מה שיקרה כשהוא יגיע. זה לא בדיוק, תפילה לא תתקבל בו נגיד. כי סליק, אז כשהוא באמת עלה, אשכחה לרבי יוחנן ורבי חנינה בפאפי ורבי זיירה. אמרי לה, רבי אבאו ורבי שמעון בן פזי ורבי יצחק נפקא. לא ברור איזה שלישייה הייתה שם, אבל שלישייה של רבנים גדולים בארץ ישראל. ויחד וכאמרי, אמרי, הם באים ולומדים את המשנה שלנו, ושואלים, אנחנו לא מבינים את המשנה. בליב של מים במלח לגבי איסה? למה לא נגיד שהמים והמלח בטלים לגבי האיסה? הרי הם לא חלקים עקרוניים, אז הם אומרים להיות בטלים לאיסה. אם הם בטלים לאיסה, אז נגיד שהאיסה הולכת לפי האישה שעפתה את האיסה, ולא לפי האישה שבעצם, שלא לפי שניהן, נכון? אז אמר להו רבי אבא, אז רבי אבא בא עם חוכמתו, ומסביר להם את ההלכה. אוקיי? וברור שמה יקרה, הם לא יקבלו את זה, כן? לא רק זה, הם צוחקים עליו, אוקיי? ממש בזלזול, בדיוק כמו שהוא ציפה. אז מה הוא אומר להם? הרי, אוקיי, עכשיו אני רק אקדים ואני אגיד לכם שהמפרשים ממש הקשו בהבנה של כל המהלך שקורה כאן. אוקיי? אז אני אסביר את זה בצורה מסוימת, אוקיי? יש קצת ויכוחים איך בדיוק, קצת חילוקי דעות מה בדיוק קורה כאן. אני אסביר את זה לפי כיוון מהלך אחד, אבל שתבינו שיש קצת בעיות, כאילו זה לא בדיוק עובד ב-100%. הרי שנתערב לו קו חיטים בעשרה קבין חיטים של חברו, יאכל הלב אחדי, הוא אומר, אם יש לך, בוא נגיד, יש לך עשרה קבים של חיטים, ויש לי קו אחד של חיטים, והקו שלי נתערב בשלח, עכשיו יש לך 11 קבים, נכון? עכשיו, ה-11 אלו שייכים לך? לא, אחד מהם לא שייכים לך, אחד מהם שייכים לי. אז הוא שואל, האם את תאכלי את כל ה-11 ותהיה שמחה שאכלת את שלך? כאילו ברור שלא, נכון? ומה הוא אומר בעצם? שמין במינו אינו בטל, אוקיי? זה כלל בדיני ביטול, אוקיי? עכשיו אנחנו לומד כל מיני דיני ביטול, אוקיי? קצת רקע. יש לנו שנקרא ביטול, נכון? בדרך כלל מוכר לנו ביטול בשישים, נכון? אבל מדאורייתא יש ביטול ברוב. ביטול בשישים זה חכמים אבל. אבל מדאורייתא, אם יש משהו שבטל ברוב, זה כבר בטל, אוקיי? עכשיו, יש כלל, מה שרבי אבא אומר עכשיו, מין במינו אינו בטל. אם יש שני דברים שהם אותו דבר, אי אפשר לבטל לך בחברו. רק כשיש שני דברים שונים, כמו חלב שנפל לתוך צ'ולד, כן? חלב שנפל לתוך בשר, זה בטל, כי זה משהו אחר. כשיש שני דברים אותו דבר, הם לא בטלים זה בזה. Okay? אז כך הוא אומר להם, ולכן הוא אומר, שהמים והמלח בתוך האיסה זה נחשב מין במינו, כי זה לא כמו חלב שנפל לתוך בשר, זה הכל חלק מתערובת אחד. מערבבים את כולם כדי לעשות עיסה. ולכן הוא אומר, זה נחשב מין במינו. אחיכו עלי, הם עשו ממנו צחוק. אמר להו, עכשיו לא בדיוק מובן מה הכוונה כאן, גולתך הושק לי? מה, אני לקחתי את עכשיו הגולתך הוא זה הבגד היפה שלבשו את תלמידי חכמים, כאילו בגד, איך אומרים, ה-outer coat כזה. אוקיי? אז הוא אומר, עכשיו, הבנה אחת שאני אהבתי בקטע הזה זה, מה קרה? הם יושבים ולא מבינים בכלל מה קורה כאן במשנה. והוא פשוט בא ובקלי קלות אומר מה שהוא אומר, כן? ונותן תירוץ. אז הם קצת, כן, הם בדיפנסיב, כן? הם אומרים פתאום, זה, אנחנו לא נראים יפים, אז מה נעשה? נעשה צחוק ממנו. אז הוא אומר, מה, אני לקחתי את החלוק היפה שיש לכם? כאילו אני הורדתי את הכבוד שלכם בגלל שעניתי בכל כך במהירות ובפשטות? Okay, משהו שלא הצלחתם להבין, אז הכיחו עליהם, ממשיכים לצחוק עליו. באמר רבו שייר, רבו שייר עכשיו בא ואומר, שפיר עבדה הכיחו עליה. הם עשו טוב בזה שהם עשו ממנו צחוק, okay? ועכשיו הוא מסביר, וזה החלק היותר קשה בסוגיה להבין, איפה שהדברים מתחילים להתקשות. מה ישנה חיתים בסורין דלא כאמר להו? תהבי למין בשאינו מינו, ומין בשאינו מינו בטל, חיתים אוקיי, אז הוא אומר מה? למה הוא לא הביא דוגמה של חיתים וסורים? כי זה מין בשאינו מינו, נכון? ומין בשאינו מינו כן בטל, נכון? אז מה הם אומרים? כאילו כאן, זה לא אפילו כל כך קשה עדיין. אבל כאן, הוא אומר, לקחת דוגמה של מין במינו, ואמרת מין במינו אינו בטל, נכון? ולא לקחת דוגמה של קו אחד של חיתים שנתערב בעשרה קווים של סעירים, נכון? אוקיי, למה? סליחה, סעירים, סעירים. עכשיו, למה עשית את זה? כי בעצם אתה חושב שמין בשאינו מינו בטל, סליחה, מין במינו אינו בטל, ומין בשאינו מינו כן בטל. אז מה הוא אומר? חיתים וחיתים נמי. חיתים וחיתים מין במינו, בניגוד למה שאתה אמרת שאינו בטל, נהיד לרבי יהודה לא בטל, אבל לרבנן לבטל בטל, יש מחלוקת. וחכמים, אוקיי, אז מה שאתה אמרת זה רק לפי רבי יהודה. אבל חכמים אומרים שמין במינו בטל. ולכן הקושיה עומדת במקום. אם מין במינו בטל, אז גם המים ומלח בתוך הזה אמורים להיות בטלים. ולכן עדיין אנחנו לא מבינים למה אי אפשר, למה חייבים להגיד שזה התחום של שניהם. אז אמר לי רב ספרה, משה, שפיר כאמרת. אוקיי, okay. עכשיו הוא אומר, משה זה בעצם לשון שבועה, כאילו, משה רבנו, אוקיי, okay, זה, okay. שפיר כאמרת, הוא עכשיו בא לחזק את מה שרבי אבא אמר, אוקיי? Okay? ולא שמיע להו, הדאם הרביחיה כתוספאה משמי דרב, הבורר צרורות מגרנו של חברו חייב לשלם לו דמי חיטים. Okay. עכשיו, יש גורן, יש גורן מלא חיטה. עכשיו, בתוך החיטים, הרבה פעמים מתערבבים שם סחורות, אוקיי? זה אבנים קטנים, פבלס. עכשיו, אם מוציאים את כל הצרורות מהגורן של מישהו אחר, הוא חייב לשלם לו דמי חיטים. למה? כי אנשים היו רגילים למכור חיטים. הולכים לשוק למכור. עכשיו, שמים אותם במשקל, נכון? הולכים לפי משקל. בדרך כלל יש הנחה שמעורבים שם סחורות. ולכן, כשאת קונה חיטים, את יודעת שאת משלמת 3 שקל לקילו. עכשיו, את יודעת שבתוך הקילו הזה יש גם צרורות. אז זה בסדר, אוקיי? אז את משלמת בעד הצרורות. אז לצרורות האלה יש שווי כספי. למרות שהם, ברגע שהבן אדם מביא את זה הבית ולזרוק את הצרורות, הוא לא יאכל אותם. אבל יש להם ערך כספי. אז עכשיו, בא רב ספר ואומר ככה. רבי חייא כתוספאה בשם רב אמר שאם את נכנסת לגורן של חברו ומוציאה את הצרורות למרות שאין לצרורות שווי כספי מבחינת עצמם יש להם שווי כספי כי החבר היה מוכר אותם בעצם אוקיי? מבחינת המשקל שלהם הם שווים משהו ובשוק הם ימכרו אותם אז הוא חייב לפצות אותו על מה שהוא לקח ובמחיר של חיטים אמה קילה חסרה לכן מה רואים? הוא החסיר אותו שווי כספי, ולכן הוא צריך להחסיר. ההכנה מקילה חסרה. נסתכל על המים במלח, למרות שאין להם כל כך שווי מבחינת עצמם, אבל אם אני הייתי מוציאה אותם מהעיסה, אז לא הייתה לי עיסה, נכון? אז יש להם ערך כספי בתוך העיסה הזאת, אוקיי? למרות שאולי אין להם הרבה שווי מבחינת עצמם. אז כך הוא אומר. כדי לחזק את שיטת רבי אבא. אמר לה, אביי עכשיו מקשה. ולא שני לי למר בין ממון שיש לו טובים לממון שאין לו טובים. זה לא אותו דבר, כי אצל הצרורות מישהו יתבע כסף, כאילו החבר יבוא ויגיד, אתה החסרת לי כסף. עם המים ומלח, מישהו יוציא את זה מהזה, אי אפשר, אין טובים, מישהו לא יכול לבוא ולתבוע כסף על זה, אוקיי? ולכן זה לא אותו דבר. אז אמר לה, אז רב ספר עונה לו חזרה, בלית עמה, עד אמר רב חיסטה, נבלה בטלה בשחותה. אוקיי, כאן אנחנו מגיעים לעניין אחר, אוקיי? אז הבעיה אומר, זה דין בממונות בעצם, אוקיי? אם יש לזה, אוקיי, בוא נגיד את זה אחר. רב ספר כבר אמר שזה דין בממונות, נכון? זה דין בממונות, אם יש לזה ערך כספי, נכון? זה מספיק, אוקיי? כן? ברגע שמישהו יכול להגיד, אתה החסרת לי כסף, נכון? למרות ש... בוא נגיד, זה לא בדיוק ערך כספי, כי אין לזה ערך כספי ממש. אבל מישהו כן יכול להגיד, כן, אבל החסרת לי כסף. עכשיו, ספר אומר כך, נכון? שבעצם בגלל שהחסרת לו שווי כספי, יש לזה שווי כספי, בוא נגיד. כן, באיזשהו דרך יש לזה שווי לצרורות, כי הוא היה יכול למכור אותם יחד עם החיטים. עכשיו, הבעיה בא ואומר, רק אם יש לו תובעים, מישהו יכול לתבוע כסף מזה. עכשיו, במים ומלח מישהו לא יכול לתבוע כסף. עכשיו, מביא רב ספר הוכחה לא מדיני ממונות, אלא מדיני תומעה בטהרה. אוקיי? עכשיו הוא בא ואומר, מדיני תומעה בטהרה, יש לנו דין כזה. בדרך כלל, מין במינו אינו בטל, נכון? כך אמר רב ספר. או בעצם כך אמר לא רב ספר, אלא רבי אבא. אבל כאן הם מביאים דוגמה שלפעמים יש מין שנראה במינו, אבל בשלב מסוים זה לא בדיוק במינו, ולכן כנראה. בוא נאמר את המקרה. נבלה בטלה בשחותה. אם יש לי חתיכה נבלה שנתערבבה בהרבה חתיכות בשר שהם שחותים. עכשיו זה מין במינו כי זה בשר בשר. אבל אחת נבלה אחת שחותה. לפי שאי אפשר לשחותה שתעשה נבלה, שחותה אינה, הנבלה בטלה בשחותה למה? כי למרות שזה בשר ובשר, בגלל שאי אפשר לשחותה שתעשה נבלה, משהו שחות לא יכול להפוך לנבלה, נכון? לכן הנבלה, לעשות נבלה, לכן הנבלה בטלה בשחותה. מה זאת אומרת? לנבלה יש דין תומעה מיוחדת, לנבלה. אז ברגע ש... הנבלה הזאת, שהיא טמאה, נתערבבה בכמה חתיכות של בשר שחות, אנחנו אומרים, זה מין שאינו מינו, ולכן החתיכת בשר, כל החתיכות האלה של בשר, אינה מטמאים. אבל שחותה אינה בטלה בנבלה. למה? לפי שאפשר לנבלה שתעשה שחותה. Okay, עכשיו זה מוזר, מה זה אומר? איך נבלה יכולה להפוך לשחותה? לא מבחינה שנבלה יכולה... נבלה, יש לזה דין תומה מיוחדת, לדין נבלה, אבל ברגע שזה מסריח כבר, ואין לזה דין בשר כבר, כאילו זה כבר הסריח, אין לזה תומת נבלה. אז הנבלה באיזשהו שלב יכול להפוך להיות כמו שחותה מבחינת תומה בטהרה, לא מבחינת כשרות, אוקיי? אבל מבחינת תומה בטהרה. ולכן, מה הם אומרים? ולכן, השחותה אינה בטלה בנבלה, אוקיי? ולכן אם יש שחותה בתוך כמה חתיכות של נבלה, אי אפשר להגיד שזה בטל. אז החינמי, דעית לבעלים לא בטלה. אוקיי, עכשיו מה הם אומרים כאן? אם דעית לבעלים לא בטלה, נכון שאצלנו, זה החלק הקשה בסוגיה שגם המפרשים התקשו להבין, אז רק שנייה, אני אזכיר איזה פירוש רציתי להזכיר כאן. אז הוא אומר בעצם, נכון, מה אמר הבעיה? שכשיש לו תובעים זה לא בטל, וכשאין לו תובעים זה כן בטל. עכשיו, יש לבשר הנבלה בעלים, נכון? והם אומרים, הרי הנבלה, מה למענו? הנבלה בטלה בשחותה, למרות שיש לנבלה בעלים, ולכן זה מקרה שיש לו תובעים, נכון? ולמרות כך אומרים במקרה הראשון שהנבלה בטלה בשחוטה. אוקיי? ולכן אתה אמרת שברגע שיש לו טובים זה אינו בטל, וכאן אנחנו לומדים למרות שהנבלה נפלה עם כמה חתיכות שחוטה ולנבלה יש בעלים ויש לו טובים שיכולים לדבוע, אבל אחת מהחתיכות הן שלי, אנחנו עדיין רואים שזה בטל בתוך השחוטה. אוקיי? ולכן יש בעיה כאן. Okay, אני, שוב, יש כמה בעיות בפירוש הזה, לא ניכנס לעומק לעניין, יש כאלה שמבינים את זה בצורה אחרת לגמרי, אבל נלך לפי הפירוש הזה. אז החינם היא דעיד לבעלים לא בטלה. Okay, ולכן אפשר להגיד, גם במקרה שלנו, כי מה כל הזמן רוצה רבי אבא להלכיח? למה המים במלח הם לא בטלים בעיסה? נכון? אז מה הוא אומר? עדיין, לאישה יש בעלים, אמר רבי אביי, ברגע שיש לו טובים, סליחה, אין לו טובים, נכון? כך אמר הבעלים, אין לו טובים, זה בטל. ובא רב ספרה ומנסה לחזק את רבי אבא, שזה לא קשור לאין לו טובים בטל, כי הם רוצים להוכיח למה במשנה זה לא בטל, למרות שאין לה טובים, כי האישה לא תבוא לטבוע את המים במלח שלה. אז עכשיו, הם אומרים, דחי תמה החינמי, והתניה אמר רבי יוחנן בן נוי, חפצי הפקר קונים שפיטה, אף על פי שאין להם בעלים, דומים כמי שיש להם בעלים. אוקיי. אז אומר רק שנייה, עכשיו, כן. אז רב ספרה בא ואומר עכשיו, שאם תרצה להגיד, שרב חיסדא דיבר על שחוטה ונבלה שאין להם בעלים, אוקיי? ואולי זה העניין, כי כל הזמן הוא ניסה להוכיח, הרי הנבלה יש לו טובים, יש לו בעלים. ואם כן, אז הוא אומר ככה, אפילו אם תרצה להגיד ככה, אמר רבי יוחנן בן נוי, חפצי הפקר קונים שפיטה אף על פי שאין להם בעלים, הם דומים כמי שיש להם בעלים. אוקיי? חפצי הפקר, מישהו מוצא הפקר, אוקיי? הוא בעצם קובע לפי התחום שלו. אז זאת אומרת שאפילו אם אין לו טובים, כן, אפילו אם אין להם בעלים, הם כאילו שיש להם בעלים. Okay, ולכן הם אומרים שגם לנבלה, רק שנייה, יש להם ערך, חשובים כממון. Okay, זה העניין כאן. אם יש לו משהו ערך, הם חשובים כממון, אפילו שאין להם טובים. מישהו לא יכול לדבור אותם חזרה. Okay, שזה כמו הפקר. ולכן הוא מוכיח, אוקיי, כשהוא בורר צורות, שנייה, שבעצם, כן, אז כל זה מוכיח שהאיסור תחומים תלוי בבעלות ולא האם יש להם טובים או אין להם טובים, אוקיי? כאילו, הבעיה הכניס את העניין שיש להם טובים או אין להם טובים, זה חשוב. ובר רב ספרה ומנסה להוכיח שרואים מהמקרים האלו שזה לא קשור להאם יש להם טובים, זה קשור להאם מישהו בעל על החפץ הזה. אוקיי? ולכן ברגע שיש לאישה בעלות על החפץ כי היא נתנה את המים והמלח, אז זה כבר קובע את התחום. אוקיי, עכשיו אומר הבעיה, אני לא אוהב את ההוכחה שלך, כי אמר להם, מי כמדמית איסור לממונה? אתה מביא משהו מאיסור והתר, מטומאה וטהרה. ואני מביא משהו מממון. Okay? כאילו, הדין שלנו זה דין ממוני, ואתה מנסה להוכיח מדין של איסורים. יש עולם של איסור והתר, ויש עולם של ממונות. והם לא, דיני בעלות הם שונים כשמדובר על איסור והתר, וכשמדובר על דיני ממונות. איסור הבטל, ממונה לא בטל. כשמדובר באיסור והתר, אז נגיד שזה כן בטל. אבל כשמדובר בדיני ממונות, זה לא בטל. וזה מעניין, אני חשבתי שזה, כן, אנשים לא אוהבים לבטל את, כן, את הבעלות שלהם או משהו. Okay, ולכן הוא טוען שזה שונה בדיני ממונות. ותם המים, okay, אז אם ככה, ומבטלים את דברי רבי אבא, ואומרים שמה שאתה אמרת זה לא נכון, כי בעצם, מה אומר הבעיה? שמה קובע אם יש לבעלים טובים? זאת אומרת, אם מישהו יכול לדבוע את זה חזרה עכשיו, מצד אחד, מישהי נתנה את המים ומלח, אבל יש לזה שווי כספי, או ערך כספי, כמו הצרורות, אבל בניגוד לצרורות, הצרורות מישהו יכול לדבוע כסף חזרה. במים ומלח הם לא יכולים לדבוע כסף חזרה, ולכן הם דוחים דברי רבי אבא. ולכן הם אומרים, אז טעם המים. אז אם כן, מה באמת הסיבה למשנה? אוקיי, למה זה לא בטל? אביי אמר, גזר השם אתה עשה אישה בשותפות. מה הבעיה כאן? האישה אצלנו במשנה נתנה מים ומלח, זה חלק לא חשוב, וזה באמת בטל לפי אביי. אבל אולי אם יהיה מקרה כזה, יהיה גם מקרה שהם עשו בשותפות עם הקמח. מי שישאילה קמח, ואז הם יחשבו, אבל כמו שאם היא ישאילה מים ומלח, הכל הולך לפי שלי, כי אני אפיתי את הלחם. אז גם אם היא תביא את הקמח, שזה החלק העיקרי, אולי נחשוב גם, האישה תחשוב, זה עכשיו שלי, והולך לפי התחום שלי, ולכן, בגלל שהם מודאגים ששם אתה עושה אישה בשותפות, ובשותפות, באמת, כאילו לא רק, סליחה, ההבדל זה לא בקמח, זה גם ההבדל אם האישה היא בשותפות ולא שהיא ישאילה, נכון? שם היא ישאילה, אבל אם זה ממש בשותפות, אז זה שייך לשניהם, ואז הם יבואו להתבלבל בהלכה. אז לכן זה גזירה. רבא אמר, אוקיי, עכשיו יש שלוש אפשרויות. כאילו היה לנו את רבי אבא שדחינו, עכשיו הבאנו אביי שהכל גזירה, אוקיי, עברנו את החלק הקשה שהיה קשה לכל המפרשים להבין, עכשיו אנחנו בדברים יותר פשוטים. אביי אמר, גזירה שם אתה עושה אישה בשותפות. רבא אמר, צבלים לטעמי אבידי, וטעם הלא בתיו. הם אומרים, כשמרגישים את הטעם של משהו, זה גם עניין בדיני ביטול, הדבר הזה לא בטל. ברגע שמרגישים את טעמו, אם אני שמה טיפה של הפלפל אדום, או פלפל חריף כזה, אז בגלל שהטעם שם, אז זה לא בטל.
מה לגבי מלח?
יפה, אז נגיע לזה. רב אשי אמר, משום דבר לדבר שיש לו מתיר, בכל דבר שיש לו מתיר, אפילו באלף לא בטל. מה זאת אומרת, דבר שיש לו מתירים כאן? למדנו כבר, נכון? אם משהו יהיה מותר אחר כך, אז לא בטל. מה העניין הזה? נכון שהיום אני לא יכולה להוליך את זה מחוץ לתחום אבל מחר, ברגע שזה לא שבת או יום טוב, אני יכולה להוליך את זה לאן שאני רוצה. ולכן, זה דבר שיש לו מתירים, ולכן זה לא בטל. אוקיי? אז שלוש אפשריות להבין את המשנה. רבי יהודה פותר במים. אוקיי, עכשיו מה כתוב? במשנה היה כתוב שהרי אלו כרגלי שתיהם, רבי יהודה פותר במים מפני שאין בהם ממש. הוא אומר, המים, אם היא משאילה רק מים, אז במים אין בזה ממש. עכשיו, מים אין, מלח לא. כאילו לפי זה יוצא שהמלח כן יש לזה ממשות. בהתניא רבי יהודה אומר, מים ומלח בטלים בין בעיסה בין בקדרה. הם אומרים שהמים ומלח בטלים בין בעיסה בין בקדרה, אז זה הולך בניגוד למשנתנו. אז אומרים לא קשה, הבא מלח סתומית, הבא מלח איסטרוקנית. יש שני סוגי מלח, יש מלח סתומית, קשה וחזק. המלח הזה לא בטל, אבל מלח רגיל ש... איך אומרים? נמס, it dissolves, מאוד בקלות, אז מלח כזה פחות מרגישים, וזה כן בטל, אוקיי? כי אין לזה ממשות. אוקיי, בהתניא... רבי יהודה אומר, מים ומלח בטלים בעיסה, ואין בטלים בקדרה. אוקיי? יש לנו ברייתא, בברייתא אחר כתוב, מים ומלח בטלים בין בעיסה בין בקדרה. וכאן כתוב, מים ומלח בטלים בעיסה ואין בטלים בקדרה, מפני רוטבה. עכשיו המים, כאן העיקר על המים. המים בטל בעיסה, אבל לא בטל בקדרה. בגלל בקדרה, מה זה? זה תבשיל, כן? ורואים את כל הרוטב. עכשיו הרוטב יודעים, שהמים מהווה את רוב הרוטב, נכון? הרוטב זה מים. לא קשה, הבעבה, הברקה. יש שני סוגים. כאילו, אם זה בעיסה, אני שמה מים בעיסה, מי יודע שהיה שם מים? לא רואים את זה, נכון? אופים לחם, לא רואים בכלל את המים. אבל כשיש גדרה עם בשר וצ'ולנט כזה, אז רואים את המים, או מרק, כן, רואים את המים. אז עכשיו הם אומרים, אז כשכתוב אין בטלים בקדרה, ובמקום אחר כתוב כן בטל בקדרה. אז זה תלוי באיזה סוג של קטרה. יש קטרה שאין הרבה רוטב, והרוטב מאוד עבה, אז כבר לא רואים את המים. ויש רוטב שמאוד דליל, ובזה זה לא בטל, כי אז רואים ממש כמים. אוקיי? אז זה ההבדל. אוקיי, משנה חדשה. הגחלת כרגלי הבעלים, בשלהבת בכל מקום. אוקיי, עכשיו מבחינים בין גחלת ושלהבת. כאן זה קצת מוזר, כי מדברים על שלהבת, כן, the flame. אוקיי? זה בלי, כן, יש גחלת, שזה, יש בזה ממש, ולשלהבת אין בזה ממשות בעצם, נכון? זה, it's a flame, it's flicker, נכון? אז עכשיו יגידו, אחר כך קצת ינסו להבין מה זה בדיוק שלהבת בלי כלום, נכון? איך יש שלהבת שאף באוויר, כן? בדרך כלל זה קשור למשהו. אוקיי. אז הגחלת, אם יש גחלת, אז זה הולך כרגלי הבעלים, אוקיי? מי שהיה הבעלים של הגחלת, יש את התחום של, של הבעלים של הגחלת. אבל שלהבת יכול להזיז לכל מקום, יכול להביא את זה מחוץ לתחום, כי אין בזה ממשות. חלת של הקדש. אם יש גחלת ששייך להקדש, אוקיי? עכשיו אנחנו פשוט מגיעים לכל מיני דברים על גחלת ושלהבת. הגמרא אפילו תביא יותר. אוקיי? עוברים מנושא של תחומים עכשיו. גחלת של הקדש, מועלים בה. אוקיי? זה אסור בהנאה, ומישהו שמשתמש בזה חייב להביא קורבן מעילה, וגם יש תשלום על מעילה. אוקיי. בשלהבת לא נהנים, אסור להנות משלהבת של הקדש, אבל לא מועלים, אבל לא צריכים להביא קורבן מעילה על זה, שוב כי אין בזה ממשות. אז מצד אחד זה אסור, אבל אם עברת על זה, לא מביאים קורבן מעילה. המוציא גחלת לרשות הרבים, הוא חייב. מישהו שמוציא משהו של ממשות לרשות הרבים, הוא חייב. אבל שלהבת פטור, בגלל שלשלהבת אין ממשות, אז אם אני מביאה את זה לרשות הרבים בשבת, או ביום טוב, או לא רק בשבת, כי ביום טוב מותר לצלצל, שוב, זה תלוי לצורך או לא לצורך, אבל השלהבת פטור. תנו רבנן, עכשיו גמרא מביאה ברייתא עם חמישה דברים נאמרו בגחלת, וגם שלהבת, כאילו פשוט אומרים נאמרו בגחלת. הגחלת כרגלי הבעלים ושלהבת בכל מקום, בדיוק כמו שאמרנו, תחום שבת. גחלת של הקדש מועלים בה, ושלהבת לא נהנים ולא מועלים, נכון? גם אסור בהנאה, אבל אין דמילה. גחלת של עבודה זרה אסורה, אם זה גחלת של עבודה זרה ואתה נהנה מזה, זה אסור, כי נהנית מעבודה זרה. אבל שלהבת מותרת, בגלל שאין לזה ממש, אז אם השתמשת בשלהבת של עבודה זרה, זה מותר. המוציא גחלת לרשות הרבים חייב בשלהבת פטור, כמו שלמדנו, והאחרון, המודר הנאה מחברו. אם אני אמרתי, אני לא אהנה מכלום ממך, אוקיי? הוא שונא מישהו, והוא אומר, כל מה שאתה עושה, כאילו אני לא אקבל הנאה בכלל ממך, אסור בגחלתו ומותר בשלהבתו. שוב, כי בשלהבת אין ממש. אז אם אני משמשת בשלהבת שלך, זה בסדר. מה ישנה שלהבת עבודה זרה דשריה? ומה ישנה דהקדש דאסירה? הם אומרים, למה אנחנו עשינו הבחנה? בהקדש מה אמרנו? זה אסור להנות. אין בזה דין מילה, אבל אסור להנות. אז למה בהקדש זה אסור בהנאה, ובעבודה זרה זה מותר? אז כאן הם אומרים משהו מעניין. עבודה זרה דמאיסה. עבודה זרה זה מאוס על אנשים. אומרים, איך זה עבודה זרה? אז הוא בדילה אין יש מיני, אז לא גזר ברבנן. הם לא חששו כל כך שאנשים ישתמשו בדבר ששייך לעבודה זרה, כי בדרך כלל אנשים מתרחקים מזה. אז לכן לא גזרו בו. אבל הקדש שלא מאיס ולא בדיל אינש מיני, גזרו ברבנן. אבל דברים של הקדש, אנשים מתקרבים לזה, ואנשים מתייחסים לזה, ולכן לא. עכשיו המפרשים שואלים, מה לגבי המודר הנאה? אז אותו דבר כמו עבודה זרה. אנשים בדרך כלל אומרים את זה למישהו ששונא אותו. כן, אני לא רוצה להנות ממך כלום. זה המודר הנאה. אז בעצם גם הוא בדיל ממנו, הוא לא בדיוק מתקרב אליו, לכן אין כל כך חשש. המוציא גחלת לרשות הרבים חייב ושלהבת פטור. והתניא, המוציא שלהבת כלשהו חייב. כתוב, מי שמוציא שלהבת כלשהו, אפילו אין לזה שיעור, למדנו בדיני שבת, שכדי להיות חייב על הוצאה מרשות לרשות, אתה חייב להוציא שיעור שימושי, שיעור שמשמש תפקיד, יש בדרך כלל באכילה זה כזית, כן, בכל דבר למדנו, היה שיעור אחר, שיעור של משהו שימושי. אז כאן כתוב, המוציא שלהבת כלשהו חייב. והרי אמרנו בברייתא, שמישהו שמוציא שלהבת הוא פטור, בדיוק היה זה.
אבל כמי אפשר לעשות שלהבת בלי
משהו. יפה. אז אמר רב ששת, כגון שהוציאו בכיסם. מדובר שהוא הוציא את זה בכיסם. כן, יש כיסם, הוא מחזיק משהו קטן מאוד, כן? עם שלהבת קטנה, אוקיי? אז הוא חייב, אז אומרים, בטיפוק למשום כיסם. אז הוא חייב הוצאה בגלל הכיסם ולא בגלל השלהבת. אז למה כתוב, המוציא שלהבת כלשהו חייב? אז מה הם אומרים? בדלית לשיעורה. מה הם אומרים? מישהו מוציא כיסם שאין שיעור, אוקיי? מה השיעור בתיסם? נראה עכשיו. דתנן, המוציא עצים, כמה עצים צריך להוציא כדי להיות חייב? אולי אתם זוכרות את זה, זה היה מעניין. כדי לבשל ביצה קלה. מספיק עצים שמציתי לבשל ביצה קלה על אותם עצים, זאת אומרת, עצים שיכולים להוציא אש ממש ממש קטנה כדי לבשל ביצה קלה, אוקיי? שזה לא הרבה. אבל בואו נגיד שהוא הציג כיסם, בואו נגיד שזה הכמות, כן? בואו נגיד ארבע כיסמים קטנים כדי לבשל ביצה קטנה. אבל הוא הציג כיסם אחד עם שלהבת. אז מה אומרים? לא מספיק לחייב אותו על הכיסם, אבל בגלל שהשלהבת מחובר לכיסם, אוקיי? אז בעצם אם יש שלהבת כלשהו זה מה שמחייב אותו, אוקיי? כי יש חשיבות לשלהבת הזאת, כי השלהבת אנחנו מבינים, כן? שלהבת קטנה יכול לעשות הרבה. Okay. עכשיו יהיה משהו דומה. אמר, אז אביי אמר, אביי נותן תירוץ אחר. זה לא כגון שהוציאו בכיסם, אלא תשובה אחר. כגון דשייפה מנה משכה ואץ לבנורה. הוא שייף כלי בשמן, ואז הדליק את זה. Okay? הוא שם קצת שמן על הכלי, כלי חרס, ומשם הוא הוציא אש. אז מה אומרים? אז אותו דבר, כי בסופו של דבר מה הוא מוציא? הוא מוציא את החרס. אז בטייבוק למשום מנה בחספה. אז למה הוא לא חייב משום שהוא הוציא את הכלי חרס הזה? בטייבוק למשום, סליחה, בטייבוק למשום מנה בחספה, בטייבוק למשום חספה. כאילו, או בגלל הכלי, או בגלל מה אפשר בין זה לזה רק שנייה? החספה או סליחה, לא קראתי את זה. בטייבוק למשום מנה, נגיד שזה משום כלי, שמוציא כלי, אז אמרו, מדובר בחספה, מדובר בשבר של כלי חרס. ולא חייבים על שבר של כלי חרס, זה לא כלי. אז מותר להוציא שבר כלי בעצם, לא שאתה רבים, כי לא שוב, לא שמותר, אלא שלא חייבים על זה מדאורייתא. בטייבוק למשום חספה, אז שוב, נגיד שבר כלי, כי שבר כלי, אם יש בזה משמעות, אז כן אפשר לחייב על זה. אז אומרים, בדלי לשיעור, דובר בשבר כלי בלי שיעור מספקת. דתנן, חרס כדי ליתן בין פצים לחברו. הוא חייב, כמה חרס הוא חייב להוציא כדי להתחייב? היו שמים בין החלונות, the window frames, היו שמים כלי חרס באמצע. לא הבנתי בדיוק מה עשו עם זה. אבל זה השיעור שחייבים על כלי חרס, אז מדובר שאין בזה מספיק שיעור, ולכן הוא הדליק אש על חתיכת חרס, שעדיין אין על החתיכת חרס שיעור הוצאה, ואם כן השלהבת בכלשהו על כלי חרס כזה, זה, על זה הוא חייב בשבת. בגלל השלהבת ולא בגלל החרס. דברי רבי יהודה, אוקיי? רבי יהודה מסביר שזה השיעור לכלי חרס. אלא הדתנן המוציא שלהבת פטור, איך היא משכחת לה? אבל כשאמר מוציא שלהבת פטור, איזה מקרה זה? מי מוציא שלהבת? מה, אני מחזיק שלהבת ביד שלי, נכון? אין אפשרות בכלל להחזיק שלהבת. אנשים לא מחזיקים שלהבת. אז מה הם מסבירים? כגון דעדיה עדויה לרשות הרבים. הוא, איך אומרים? He's fanning the fire, נכון? הוא העיף את ה... כן, כשעושים ככה לאש, ושלהבת ברחה משם, ונכנסה לרשות הרבים. ועל זה הוא חייב משום הוצאה. אוקיי? אני, כן, זה קצת קשה העניין הזה. איך אפשר באמת לחייב על מקרה כזה שמישהו העיף שלהבת, כן? לא, סליחה. לא, זה דווקא העניין. שהוא פטור. לכן הוא פטור, כי בעצם זה לא הוצאה אמיתית, נכון? הוא בעצם עושה ככה לאש, ואף שלהבת לבד בעצמו, זה פטור, כי זה לא ממש מדין הוצאה. כאילו, מישהו לא חייב הוצאה מהפריחה שלו לרשות הרבים. אוקיי, טוב, נסיים להיום. מחר נתחיל את המשנה, ובעזרת השם, לא מחר, ביום שישי, נתחיל מהמשנה כאן ולמתת עמד א', ונסיים את הפרק ונעשה את הסיום שלנו. ונסחת ביצה.